שלום וברוכים הבאים לפרק 5 של מאחורי הקלעים. אנחנו מתארחים באולפני פודקאסט סטודיו של אוז נקש. התוכנית שלנו בחסות ריטי אלי דוד, חנות הממוקמת ברחוב שלמה בן יוסף 4 חיפה. יש מבצעים מטורפים. מה קורה אלי?
אהלן יוני, אהלן יוני. אני רוצה להגיד לך שהיום יש לנו ריח סופר מיוחד. הכדורגלן האתיופי הראשון ששיחק בליגה הבחירה בישראל, שחקן נבחרת ישראל הראשון בעדה, אחד המוכשרים שהיו. מגיל צעיר סומן כהבטחה, טורנירים באירופה עם הנבחרת, הצעות שחק בחול, והיום הוא פה איתנו לדבר על הכל. זיו כבדה, פתיח ומתחילים. אהלן זיו, כיף גדול שאתה כאן איתנו.
אהלן, ערב טוב, קודם כל כבוד גדול בשבילי להתארח אצלכם באולפן. זכות מאוד גדולה בשבילי ותודה לכם.
כיף גדול שאתה פה, כיף גדול.
תודה רבה לך, אנחנו גילוי נאות, אנחנו משפחה, אני וזיו, זה אח שלי הגדול, משפחה גם של יוני כמובן.
אתה יודע, אומרים אצלנו בעדה כולם דודים, אבל פה, אבל פה זה קצת מעבר, קצת יותר קרוב עם הרגיל.
כן, וחיכינו כבר לרגע הזה שתבוא, וזה גם היה מתבקש, הצופים ביקשו את זה, והנה הבאנו להם את זה, לא יוני?
כן, כמו שאמרת, הצופים באמת ביקשו, עשינו איזה מין סקר כזה שוק באינסטגרם, ורוב הקהל ביקש את זיו כבדה. ואומנם זה קצת מפתיע, כי יש לנו הרבה מאזינים צעירים, אתה יודע, גם בוגרים, אבל גם צעירים שביקשו את זיו כבדה. אז מבחינתי זו הפתעה גמורה שעוד גם החבר'ה הצעירים מכירים אותך כשחקן האתיופי הראשון, למרות שהפרישה שלך עברה, מאז הפרישה עבר קצת זמן.
כן, עברו כבר המון שנים. היום כבר אני במקום אחר, אבל קודם אני רוצה להגיד תודה לאלו שכן בחרו אותי. ורצו שאני אגיע, הנה היום. זה אומר משהו עליי. אז תודה להם.
זיו, קח אותנו להתחלה, בצפרים חולון, איפה שכל המסע שלך התחיל. איפה זה התחיל בדיוק, איפה הכדורגל פגש אותך בפעם הראשונה גם. טיפה לפני שהגעת לצפרים.
כדורגל, כמו תמיד, פוגש אותנו ברחוב, בקט רגל. שם גילה אותי שחקן עבר. גילי זיתוני. ומשם כבר עברתי לקבוצת כדורגל בעיר, מגיל 7-8, ומשם התקדמנו, והתפתחנו למה שהיינו עד היום.
אתה יודע, מעניין אותי לשאול, מעבר לזה שגילו אותך בשכונה, אתה יודע, רוב השחקנים המוכשרים באותם תקופות, מגלים אותם בשכונה, איזה מישהו שמכיר, איזה מאמן כזה או אחר שמגיע לשכונה ופוגש, איך המשפחה שלך, ההורים מקבלים איזה שילד, אתה יודע, אז בזמנו לא היו הרבה שחקנים יוצאי עדה אתיופית שמשחקים כדורגל. אז איך באמת ההורים מקבלים איזה שיש בילד שרוצה לבוא לשחק כדורגל?
אז אני אגיד, זה היה לפני המון שנים, כן, אני גדלתי אצל סבא וסבתא שלי, זיכרונם לברכה. זה היה להם קשה, הם לא ידעו מה זה בכלל. וכשאני התחלתי לשחק, הם אמרו מה זה כדורגל בכלל. אז והתעקשתי, היה לי דוד שהיה קרוב אליי מאוד, שהוא תמך בזה. אם הוא לא היה תומך בי, אז יכול להיות שגם אני לא הייתי, כי בזמנו מאוד 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 היה קשה, באמת לשכנע את ההורים, או את הקרובים אליך, ולשחק כדורגל.
זה שנות ה-80, מי ידע בשנות
כדורגל? ה-90 יותר נכון, או ה-80, אל תעשה אותי יותר מדי, זה כן. אבל התעקשתי, וגם האמת שגם המועדון עצמו בצפרים, איפה שגדלתי, האנשים שם שהיו סביבי תמיד, כן תמכו והיו אחריי, לכן גם המשכתי.
אתה יודע, השאלה שמתבקשת זה לשאול באמת על איך בשנות ה-90 ילד אתיופי מצליח להשתלב בכדורגל ובחברה.
כי לא היום.
למרות, כן. בדיוק, למרות כל המוסכמות, אנחנו יודעים עד היום יש קצת, מאוד, קצת קשיים, אבל אז אני בטוח שהפערים היו הרבה יותר גדולים.
היה מטורף, מטורף וקשה מאוד. אבל לשמחתי, אני בחור די נוח. לעולם לא אפגע במישהו. אז ככה התחברתי תמיד לאנשים, עם כל הקושי. וגם עם הגזענות כמובן. זה לא היה פשוט, גם שהיינו משחקים נגד קבוצות שהיינו בילדות שלנו, תמיד עליתי אני הבולט. אז תמיד היו אומרים, איפה הקושי שלכם? אז בתור ילד הייתי סופג את זה המון. בסופו של דבר, לא שלא נפגעתי, נפגעתי, אבל אף פעם לא נשברתי. ופה היה העניין. שאם הייתי נשבר, והייתי עוזב בגיל 10-11 בגלל מקרים כאלה ואחרים, זה באמת לא הייתי עושה קריירה. שמחתי, באמת, עם כל העדינות שבי, עמדתי על שלי בסופו של דבר, והמשכתי והתקדמתי.
הקבלה של החברה הישראלית הייתה קצת מרקשה, כי השחקנים הילדים האלה הם לא, כאילו, לא היה בנוף מישהו שהוא דומה להם, וזה פעם ראשונה.
אין ספק שהם היו מופתעים, אבל זה היה יותר בקטע בשביל, בגלל שבילדים הייתי טיפה מעל, הייתי בולט, אז בשביל להוריד אותך, אז היו מקניטים אותך. זה לא בגלל שהם לא הבינו מאיפה באתי. זה בשביל להוריד אותי, בשביל שאני לא אהיה טוב במשחק כזה או אחר.
ואיך הייתה השתלבות בקבוצות הילדים, נוער, בוגרים?
לשמחתי, אני גדלתי במועדון צפרים חולון, שבאמת אנשים שם מאוד תמכו בי. אגב, עד היום, אני בקשר עם האנשים שם, מלווים אותי, וכמובן לא החסירו ממני שום דבר, ועל זה אני חייב להם המון תודות. כמובן שגם אני נתתי בשבילם, זה הדדי. אם הם לא היו תומכים בי, באמת שאני לא הייתי מגיע למה שהגעתי.
זהו, זו שאלה ש...
זה מטורף, יוני, אני רוצה להגיד לך, כאילו, מאיר חולון, זה כאילו, הוא הילד של צפרים חולון, הוא הנער של חולון, כולם מכירים אותה עד היום כנער.
אנחנו, אתה יודע, כמעט כל פרק אני מתעסק בדמות הבאית, וחשוב לי לגעת בזה, כי דמות הבאית בעדה שלנו זה משהו דומיננטי, ואתה מספר לי עכשיו על כאילו על באמת איך על הדרכי התמודדות שלך בתור נער, ואני רוצה לדעת כאילו בתור ילד שאבא לא תמך שם, איך אתה מתמודד מנטלית לבד מול אני קורא לזה דיר חזירים הזה, המלחמות עולם, שאתה כילד מרגיש מבחינתך להגיע בתקופה הזאת זה מלחמת עולם.
סוג של ג'ונגל.
לגמרי, אז לכן אמרתי שאנשים בצפרים, שגדלתי במועדון הזה, תמיד היו סביבי, היו לוקחים אותי, אם זה למשחקים, ואם זה לאימונים. עוד הפעם, זה בלתי אפשרי, שאני הייתי רואה את כל ההורים מגיעים ותומכים, אז אני לא אשקר, זה צבד. אבל עוד הפעם, הם היו תמיד איתי, ונתנו לי את החום והאהבה, והקיפו אותי באמת, ולא נתנו לי להרגיש לרגע שאני לבד.
זה משהו שהפריע לך בהתפתחות האישית כשחקן, אתה חושב?
יכול להיות, יכול להיות. אני לא יודע לענות לך על זה באופן חד, אבל יכול להיות, כן.
מתי קיבלת את הזימון הנבחרת בפעם הראשונה? איך גילו אותך?
וואו, זה היה במשחק נערים, אני חושב. שבאו לראות אותי, אפילו לא ידעתי שבאו לראות אותי, ואז יום ראשון, בא אליי מנהל המקצועי של המועדון, אז זה לא היה נקרא מנהל מקצועי, אחד שאחרי שם, שקיבלתי זימון לנבחרת, ואתה יודע, ילד שמקבל זימון לנבחרת פעם ראשונה, אז לא הרגשתי את הרגליים שלי מרוב עושר, וזה חלום של כל ילד להגיע לנבחרת במיוחד, מקבוצה קטנה, כמו צפרים חולון, שזה לא פשוט להגיע, לנבחרות גם בגיל הזה.
הם ידעו שם האנשים בחולון ש...
ידעו, לכן הם גם טיפחו ונתנו לי הכל. אבל לעצם השאלה, איך קיבלתי זה, זה משהו צמרמורת בכל הגוף, באמת הרגשתי את הרגליים שלי, וגם כשהגעתי לאימון הראשון, בקושי יכולתי לתת פס. אבל עם הזמן, עם האימון, עם המשך האימון, אז אתה מתרגל, וההתרגשות עוברת. וזהו.
עשיתם היסטוריה, עליתם לאליפות אירופה עם נבחרת הנוער. בוא תספר לנו קצת על החוויות באליפות אירופה שם, נגיד איזה שחקנים גדולים שיחקת שם גם.
קודם כל, את ה...
קיבלת ציון 9 עוד במשחק הפלייאוף.
את העלייה הזאת זה משהו שאני לא אשכח כל החיים שלי, זה היה אצלנו בצפרים, בחולון המשחק הזה, נגיד יוגוסלביה, שזה היה הפעם הראשונה של נבחרת נוער, נכנסה לטורניר אליפות אירופה. ורק למחרת ידעתי שהייתי מצטיין, ומוטלה שהילה אותי לבוגרים בגיל 16, היה פרשן, מוטלה שפינגלר האגדי, היה פרשן גם של המשחק, וקיבלתי את התואר מצטיין של המשחק, שזה משהו שילווה אותי כל החיים, זו הייתה חוויה יצאת דופן, מפוצץ באנשים, שחקנים כמו יוסי בן עיון, ווינר, וגיא צרפתי, ודדי בן דיין, ומצטער ששכחתי עוד שחקנים, כי היינו באמת נבחרת אחד הטובות של הדור שלנו.
איזה שחקנים שיחקת שם? נגד איזה שחקנים גדולים שיחקת שם?
וואו, שחקנים שהם כבר, אני חושב שהם פרשו, שחקנים מאינטר, סטיינקוביץ' ואנלקה, זה עולם אחר.
ראית את הסרט על אנלקה?
הנטפליקס,
סרט משוגע. השנתיים האלה היו עבורך שנתיים מטורפות, גם אליפות אירופה עם הנוער, באותה שנה אתה גם יורד ליגה עם צפרירים חולון, אם אני טועה, אם אני לא טועה, נכון?
אתה לא טועה, כן.
תספר לי קצת על התקופה הזאת, אני חושב שהיא אחת העמוסות בקריירה שלך.
כן, תקופה מאוד מאתגרת, עם תחושות מעורבות, גם העלייה לאליפות אירופה, ואחרי זה שחזרנו ארצה ועם הקבוצה שלנו שירדנו ליגה. אבל בסופו של דבר בתקופה הזאת בדיוק זה היה בגיל 19, בדיוק גם התגייסתי ואז הפועל תל אביב קנו אותי, אז באמת בשנתיים שלוש האלו זה אחד הרגעים הכי, הכי, הכי מסובכים שהיו לי, אבל, והכי צפופים, אבל בסופו של דבר צלחתי את זה והגעתי לאן שהגעתי, להפועל תל אביב.
לפני הפועל תל אביב גם קיבלת הצעה, אחרי האליפות אירופה קיבלת הצעה מאירופה.
כן, קיבלתי הצעה מאליפות אירופה, אבל זה היה קצת לפני אני חושב. גם את זה אני לא אשכח כל החיים, כי שיחקתי, הייתי כל הזמן משחק בבוגרים ויכולתי גם משחק בנוער. אז הילו אותי, הורידו אותי משחק גביע, באמת שלא הייתי צריך לשחק. שם דקה עשירית פירקו לי את הרגל שם, את הקרסול. זה היה לפני אליפות אירופה, שלושה שבועות לפני אליפות אירופה, ואני נכנסתי לדיכאון, אמרתי אם אני לא אסע אליפות אירופה, הלכה לי הקריירה, בסופו של דבר עשיתי ניתוח, זאביק זלצר שהמאמן הנבחרת התעקש, והשאיר תמיד מקום אחד בשבילי שהוא ידע שאני תושש, והוא לקח אותי איתו, וזה גם משהו שאני אזכור לו לכל החיים, כי לא כל מאמן היה עושה את זה. ומשם שחזרנו, חזר לי עוד פעם הפציעה, לא היה פשוט, ואז קיבלתי את ההצעה מאנדרלכט, שזה מועדון פאר בבלגיה, ישבתי עם הסוכן של אלי אוחנה שם, ואז אמרתי להם אני פצוע, אני לא יכול, ואמרו לי זה בסדר, תגיע, הכניסו אותי לאצטדיון שם, ושזה משהו מטורף, קיבלתי ציוד, חפשו לי את הרגל, ואז אתה רואה מלא שחקנים מכל מיני מדינות שבחרו אותם, וחמש דקות של אימון, עוד פעם הרגל, ומפה נגמר הסיפור.
איזה סיפור.
חוסר מזל זה משהו שמשנה קריירה, אתה רואה הרבה ספורטאים שנפצעים ו... משנים תפנית בקריירה שלהם.
אני רוצה שתספר לנו קצת על היחסים עם המאמן דאז, זאביק זלצר.
זאביק זלצר זה הדמות הבית שהוא גידל דורות של שחקנים, באמת, אני לא חושב שיש מישהו היום שיכול להגיד מילה רעה על זאביק, וגם על אברהם בחר. אלו אנשים שבאמת גידלו דורות של שחקנים, אני מבחינה אישית, מחובר אליו ברמה שאני אפילו במילים לא יכול לתאר את זה. ההבנה שלו בכדורגל, הליטוף שלו לילדים, הרגש שלו לילדים, שבשביל זה גם כל הנבחרת תמיד היו אוהבים אותו ומשחקים למענו, וזה עניין של חיבור של מאמן. וזה הוא ידע לעשות הכי טוב לדעתי.
אני רוצה לעבור נושא לתקופה בהפועל תל אביב, כי שם עצרנו. בהפועל תל אביב באת כנער מבטיח, צעיר, מוכשר, אני חושב שכמעט לא קיבלת הזדמנות אמיתית שם, שיחקת אולי ארבע משחקים, מעבר לזה שום דבר לא היה בעונה הזאת, אני רוצה שתספר
אותי. בוא נשאל קודם יוני, למה דווקא הפועל תל אביב הוא בחר שם? להגיע לקבוצה כזאת אחרי אליפות אירופה? היית מחוזר?
הייתי מחוזר בהמון קבוצות, אבל כילד שמקבל הצעה מהפועל תל אביב, והפועל תל אביב זה מועדון גדול במדינת ישראל, אז זה משהו שאתה לא יכול לסרב. למרות שאנשים שתמיד היו סביבי בצפירים חולון, אמרו, אל תחליט ברגע, תחשוב, ובאמת לקח לי שבועיים לחשוב על זה, לא היה לי פשוט, זה גם היה בזמן הטירונות שלי, ואמרו לי, מה שתחליט, אנחנו אחריך, אם תרצה להישאר, אתה תישאר, אם תרצה לעבור להפועל תל אביב, תעבור, ואני החלטתי לעבור, וידעתי שיהיה לי קשה שם. בזמנו בדיוק הנהלה חדשה, שהביאו 5 זרים, והביאו המון כסף, ושלום תקווה, ורצו אליפות בכל הכוח. לשאלה שלך, בקושי שיחקתי? לא שיחקתי. זו דעתי, זו הרגשה שלי, למרות ששותפתי בכל המשחקים, אבל שהוא לשרק 10 דקות, 5 דקות בתקופה שלי, שאני הייתי בשיא שלי, אני חושב שזה מה שעצר לי את כל ההתקדמות, כי באותה שנה, באמת, הייתי צריך לעוף עם הקריירה, כי הייתי בשיא הכושר, אחרי כל הפציעות, באמת, ושם, בהפועל תל אביב, שלא קיבלתי את ההזדמנויות שלי, שם אני חושב שהקריירה קצת נעצרה, ומשם כבר, אתה יודע, התגלגלנו לכל מיני קבוצות.
כן, שנה לאחר מכן אתה חוזר להפועל תל אביב, אבל צפרים חולון, אבל לפני זה, הגעת להפועל תל אביב בעונה מטורפת, אז משחק הסרוכים, אם אני לא יודע באותו עונה, נכון? פספסתם את ה... הם פספסו את האליפות, אתה יודע.
הגעת בינואר, לא?
הגעתי בינואר, ו...
לא בתחילת עונה יוני.
לא בתחילת עונה.
לא בתחילת עונה.
וממש בינואר עברתי אליהם, בעונה של הסרוכים, כמו שאמרת, וכל משחק היה מפוצץ שם, ולא היינו פבוריטים לאליפות באותה שנה, אבל הכל התחבר שם, 1-0 ועוד 1-0 ועוד 1-0 עם אלי כהן, בסוף זה התחבר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה. בחצי שנה הזאת, אמרתי זה חצי שנה ראשונה, וכל יהיה בסדר שנה, מחכה לעונה הבאה. באמת התחלתי את העונה בצורה נהדרת, עם אימונים, מחנה אימונים, והייתי באמת בשיא הכושר, אבל תמיד הרגשתי שאני לא מקבל באמת את מה שמגיע לי, כי אני באימונים טוב, אני משקיע ואני הכל, אבל אני, בסופו של דבר לא רואה דקות. אני רואה דקות, אבל לא מספיק. ועוד הפעם אני חוזר, הייתי בשיא הקריירה שלי שם, ובאמת יכולתי לעשות במגרש מה שאני רוצה, ובשבילי זה היה פספוס אדיר.
בסוף העונה חזרת לעשות, עונה לאחר מכן, חזרת לעשות מה שאתה רוצה בצפרים חולון?
נכון, תמיד חוזרים לבית, חזרתי לצפרים חולון, והייתה לי עונה יחסית די טובה, ואז הייתה לי הצעה מבית ירושלים, עם יוסי מזרחי, בדיוק חודש אחרי שהתחלנו את העונה, ועברתי, עוד פעם עזבתי את צפרים ועברתי לביתר, אבל לצערי בביתר היה לנו קשיים, ויוסי מזרחי בזמנו היה מאמן, התפטר אחרי 3 חודשים, ואז הגיע אלי כהן שאימן אותי בהפועל תל אביב, ומאותו רגע שהוא הגיע אז מן הסתם לא ראיתי דקה, זהו.
דילגת על העונה הזאת בצפרירים חולון, כי אני לא יודע כאילו מבחינת היכולת אם באמת עשית אפגריד, אבל מבחינה תקשורתית קרה מקרה שזכור היסטורי, המקרה עם איציק זוהר, מה זה אמר בזמנו, קושי, רד מהעץ, עוד אמירות מטורפות של תתחילו לפרק את הקושי, רק הורידו אתכם מהעץ וכבר התחלתם לדבר, היו הרבה אמירות קשות בה.
היו אמירות כמו שהיה לנו בפתח שדיברנו בתור ילד איזה חוויה זה לעבור, פה זה כבר משהו אחר, פה הייתי כבר יותר בוגר ומישהו, שחקן נבחרת שהיית רואה אותו עד לפני כמה שנים בטלוויזיה ומעריץ, ואיציק זוהר זה שם גדול בארץ, אומר לך את הדברים האלו, אז פה באמת התפרקתי ולקחתי זה מאוד 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 קשה, כי דברים כאלו לא צריכים להיאמר במגרש כדורגל, במיוחד שאתה איציק זוהר, במיוחד שלא משנה מי, לבוא ולהוריד אותך ולומר דברים כאלו, זה נכון, הוא התנצל, אבל בסופו של דבר זה משהו שישאר איתי צלקת בתוך הלב שלי, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד פגע בי.
כן, כבר חשבת גם, אתה יודע, עברת איזה כילד וזה ילדים, ופה אתה בוגר וכבר אין את זה, אנשים בוגרים ולא מדברים ככה. וזה היה ממש, זה פגע בכל הקהילה.
ממש פגע בכל הקהילה, אני זוכר שהוא הגיע פה למגרש בית ספרים, ומגרש בית ספרים זה ליד בית ספר מקווה ישראל, שזה פנימיה שם. אני חושב שכל הפנימיה שם, כל העדה הגיעו למקום הזה, והיה קצת בלגן. אני זוכר שעצרתי זה, שלא יהיה חס וחלילה איזה אסון. סופו של דבר, הרגעים באמת, כי העדה לא שכחה לו את זה, עד היום אני חושב. אני כמובן סלחתי, אבל זה משהו שאני לא אשכח.
אתה יודע, כל פעם שיש מקרה גזענות, זה ישר לוקח אותי פלשבק, אמנם הייתי ילד, אבל זה לוקח אותי אוטומטית למקרה הזה, ואמרת שאיציק זוהר התנצל. אבל בבית הדין, הטענה שלו הייתה, שהוא קרא לך קושי על מנת לזהות את השחקן, שזה דבר כזה לא היה ולא נברא, זאת אומרת, תירוץ כזה זה... לא היה דבר כזה, קרא לשחקן על מנת לזהות אותו קושי, אין דברים כאלה. אבל הוא גם אמר, אחד מההערות שלו בבית הדין, איך אפשר לקרוא לי גזען, הרי ההורים שלי מצפון אפריקה. שזה עוד טענה כאילו הזויה בעיניי, זה הזכיר לי את שלמה שרף, שאומר לשחקן, לשחקן...
מפנמה.
לשחקן מפנמה, שילך לכתוב בננות, ואז הוא, בטענה הוא אמר, מה אתם רוצים ממני? בפנמה בננות טעימות, אחלה בננות, הכי טובות בעולם.
לא, מייבים מספר אחד שם בננות.
אז כאילו, תשמע, זה מפתיע אותי ש... אתה יודע, כמה זמן עבר? שנת 2000, אנחנו ב-2021, 21 שנים עברו, ועדיין הטענות הזויות לחלוטין, אין דברים כאלה.
לגמרי, לגמרי. לא, זה גם אפשר להגיד שהמינלת גם, גם עמיתה גם אמר, שהם לא עושים הרבה דברים בשביל למגר את הגזענות יותר מדי גם.
אני מסכים לגמרי, לא עושים מספיק, ולא מדברים על זה מספיק, וזה אמור להתחיל מהילדים, מבית ספר לכדורגל ועד הבוגרים, ואתה צודק, לא עושים מספיק. לצערי.
למשל בפרמר ליג זה ממש נוקשה ההתאחדות שם עם הגזענות. פרמר
ליג זה חד וחלק, עוצרים את זה באותו רגע.
כדורגל שלנו צריך לשנות. שואף ל-0%. צריך לשנות את השיטתיות שבה הם נוהגים כלפי גזענות. לא יכול להיות שאז איציק זוהר מקבל החכה ממשחק אחד וכנס כספי, ויש את מקרה נבזריאן עם אור אינברו, שאתה יודע, לא השתנה הרבה. 20, אמנם מבחינת הזמנים, הטווח ענק, אבל מבחינת האנישה, מעט מאוד, אז הוא קיבל כנס כספי, שלחו אותו קצת להתנדבות קהילתית, אבל מבחינת המנהלת זה מעט מאוד, זה אפילו מביך.
מה זה אומר?
מביך.
שלא עושים עם זה כלום, ולא למדנו מזה כלום.
כן, אולי צריך, אני כבר לא יודע באמת, לקחת החלטות אחרות לגמרי בנושא הזה. אני רוצה גם, אתה יודע, חוץ לגעת בנקודה אחרונה, אמרת שמבחינה מנטלית בתור ילד זה היה שובר אותך, והפכת פה לאדם בוגר, וגם הפעם מבחינה מנטלית, אחרי העד התקשורתי הזה, לא שמעו עליך בתקשורת יותר, נכנסת לאיזשהו אמו כזה שלא רצית להתראיין בשום מקום.
לגמרי, לגמרי, אני זוכר שבאותה תקופה באמת העד התקשורתי, שאנשי תקשורת היו מתחת לבית שלי, מהבוקר ועד הערב, רק בשביל להוציא פסת מידע. אני לא טיפוס של להתראיין, אני לא טיפוס של טלוויזיה, תמיד התרחקתי מזה, אני גם לא אוהב את הפרסום, תמיד הייתי אוהב לבוא לעשות את העבודה, איך אומרים, ולהגיע הביתה בשלום. ככה הייתי, ואגב, ככה אני מתנהל גם היום. היום לשמחתי, אני מאמן גם ילדים, שככה שאני כן יכול לתת להם את מה שאני עברתי בתור ילד, ויש אצלנו גם הרבה מהעדה, שזה בכלל כבוד בשבילי, לעזור להם ולהבין אותם, וזהו.
ביתר ירושלים הוא עבר, נכון אלי? אחרי המקרה הזה עם איציק זוהר בצפרירים חולון, הוא עבר לביתר ירושלים, איך הייתה התקופה שם? קצת סיפורים פיקנטיים, אנחנו יודעים שיש לך קצת משם.
אז אני יכול לתת לך, מה זה סיפור פיקנטי? שאני, שעברתי לביתר ירושלים, אחרי שיוסי מזרחי התפטר, ואלי כהן הגיע, אז הוא רצה רכש בינואר. ומי הגיע לשם? אדון איציק זוהר. שאחרי מה שקרה לי, אז זה היה קצת מביך. בסופו של דבר חלקנו. אותו חדר הלבשה, וזה היה קצת באמת פסיכי, אבל זה הכדורגל.
זה איך שהגלגל מסתובב.
לגמרי, לגמרי.
איזה קטע מטורף.
הוא חשב כבר שהוא לא יפגוש אותך.
לגמרי, לגמרי, וזה הכדורגל.
אחרי ביתר ירושלים, עוד פעם, אתה עובר להפועל חיפה. גם לך שם הייתה תקופה, אני חושב, שבהפועל חיפה חזרת לסמוך מהכדורגל שוב פעם.
חזרת לחיים, שרגיל.
לגמרי, אחרי שנתיים קשות, כן משחק, כן, לא משחק, שלומי דורה התקשר אליי, ביקש שאני אשרק בקבוצה שלו.
זה התחיל קצת לפני גם, לא? בהפועל אשקלון זה גם...
כן, כן.
זה התחיל לעלות משם.
באשקלון הייתי שם שנתיים, ושם התחלתי קצת ליהנות מכדורגל באמת, וחשבתי שבאמת אני אשאר באשקלון לא עוד הרבה שנים. אבל בסופו של דבר שקיבלתי את ההצעה משלומי דורה לעבור להפועל חיפה, אז לא חשבתי פעמיים. לשמחתי צדקתי, כי שלומי שם החזיר לי באמת את החדווה. ובאמת נהניתי שם בשנתיים שהייתי שם, נהניתי מאוד.
הקהל היה שרוף עליך שם.
הקהל היה שרוף עליי, אבל גם היו רגעים לא קלים גם שם. שאתה יודע, בכדורגל שלי קצת לא הולך, אז לא הקהל, הקהל לא תמיד אחריך. אבל באופן כללי היה לי... הייתי שמח שם, גם מהכדורגל, וגם מכל הסביבה שם.
אתה יודע, יש לי גילוי נאות, כשאתה היית בהפועל חיפה, אני הייתי משחק בילדים בהפועל חיפה. נערים א', יותר נכון, אז אתה זוכר, היית הקונטיינרים, לא היה באמת חדרי הלבשה, אורן סטרלינג שם, וגבאי שם.
בסדר, אנחנו גם היינו שם.
ניהלו את העניינים שם, ואתה יודע, אני... יש לי איזה פלשבקים כל הזמן שאני נזכר בהפועל חיפה, זה המראה שלך, יוצא עם הנעלי סטופקסט ועם עצמות שעדיין קיימות. היית אז באמת מודל לחיקוי עבורי ועבור הרבה שחקנים, אני חושב שעל המגרש גם הראית הרבה דברים יפים. אני היחידי שאהבתי באותה תקופה זה אתה וישם קיוואן, אם אני לא טועה. גם היה מוכשר שניהם בכנפיים.
מוכשר מטורף, כן.
ו... אתה יודע, מבחינתי זה כזאת מין סגירת מעגל קטנה שאנחנו, שעכשיו אני מראיין אותך, ואז הייתי ילד כזה שמסתכל עליך ומתלהב, אז רגע נדיר מבחינתי, והפועל חיפה מבחינתי זה סגירת מעגל יפה מאוד.
לגמרי.
זיו, אחרי זה שעברת מהפועל חיפה, עברת להפועל באר שבע. זה עבר בצורה לא כל כך טובה, למרות שהיית שם, כמו שאמרנו, בהפועל חיפה מאוד אהוב. מה קרה שם לקראת הסוף?
לקראת הסוף בהפועל חיפה קצת לא הלך לנו, וקצת הקהל גם היה נגדי, ובכלל שם חשבו שמיציתי כבר, ואז קיבלתי את ההצעה מפועל באר שבע, שבדיוק אלונה הייתה שם כבר אחרי שנתיים שהיא קנתה את המועדון, אני חושב. אבל לא בגלל אלונה עברתי לשם, אלא בגלל גיא לוי, שאימן שם באותה תקופה שהוא רצה אותי, וגיא לוי מכיר אותי עוד שנים אחורה בצפרים חולון, שאימן אותי שנתיים, אז לכן לא הססתי, רציתי לעבור, אבל יואב קאץ עשה קצת בעיות, בסופו של דבר זה הסתדר, ועברתי לבאר שבע, ועשינו שם עונה גדולה, עם אור מליקסון, ואורניסים, ואופיר חיים, וזו הייתה חוויה, לנסוע מחולון לבאר שבע, שעה ורבע, שעה 20, ולא הרגשנו את הנסיעה, כי נהננו מכדורגל שם, ובאמת היינו קבוצה אדירה, וכיף גדול להיזכר ברגעים האלו.
כל הקבוצה הגדולה הזאת, האוהדים בחרו בך כשחקן העונה שלהם, והייתם קבוצה אדירה, זה כבוד ממש.
לגמרי כבוד, אני לא אמנתי, כמובן זה האוהדים, שאתם יודעים, הקהל הבאר שבעי הוא קהל חם ותומך, ואם הם אוהבים מישהו ומעריכים, אז אני הייתי מופתע. ובאמת זה היה כבוד בשבילי, לפני כל השחקנים שהזכרתי קודם שבחרו אותי, זה היה רגע מרגש עבור הקריירה שלי, וגם את זה אני לא אשכח להם כל החיים.
לאחר שעליתם ליגה, כי הייתם קבוצה מצוין והייתם, סיימתם את העונה ועליתם ליגה, מה קרה שזה לא עבד יותר? שחקן השנה שהעונה שעברה לא מוצא את עצמו בקבוצה, מוזר מאוד, אתה לא חושב?
זה הנקודה, זה הנקודה לכדורגלנים בסופו של דבר, צריך גם מזל. גיא לוי היה אמור להמשיך עוד שנתיים, ובסוף הוא לא הסתדר עם אלונה, הגיע גיא אזורי, אני חושב חודש לפני שנגמרה העונה כבר ידענו שגיא לוי לא ממשיך, כי הוא לא הסתדר עם אלונה. גיא אזורי הגיע, לקח אותי לשיחה, הוא אמר לי, תשמע, אני יודע שאתה היית פה אהוב, והקהל אוהב אותך, ואתה שחקן טוב, ואני מכיר אותך עוד שנים אחורה, וכל טוב ויפה. מבחינה מקצועית, בגלל שאני מכבד אותך, את הדקות משחק האלו אני מעדיף לתת לצעירים, למקומים, במועדון. לא שזה היה נכון, כי הוא לא עשה את זה בסופו של דבר.
הוא הביא דוד רביבו.
הוא הביא אחרי זה דוד רביבו, רואים הזמן, עוד לא עזבתי, הוא הביא דוד רביבו, ומאמנים אוהבים גם לסבן שחקנים, אז הוא קצת סיבן אותי, ואני התעקשתי ואמרתי לו, אני מוכן להילחם עם כל שחקן, וגם אם אתה חושב לתת לצעירים ושזה בסדר, אני מוכן לחכות, כי באמת רציתי עוד הפעם לחזור לבמה של ליגת העל, ואמרתי שאני כן מוכן, הוא אמר, לא, זה לא שאלה. זאת אומרת שהוא בא כבר מוכן מהבית, שהוא אמר לי, סע לדרכך, אני כבר לא רוצה אותך, ואז הוא הביא גם את דוד רביבו, ואני ברח לי עוד שם שהוא הביא, גם מאשדוד, הם באו ביחד, יוסי אופיר, אם אני לא טועה, ואז כבר הבנתי שאני...
איך אלונה קיבלה את זה?
אלונה, אם אתם זוכרים, גם לפני כן שגיא לוי היה באפול בר שבע, הוא לא רצה את אופיר חיים ותורן ניסים, ובסוף הם נשארו, ומנודים, לא מנודים. היא החליטה לא להתערב בקטע הזה, כי לא רצה לחזור על אותם טעויות שהיה עם השחקנים שהזכרתי קודם. ביקשה ממני להגיע אליה לביתה, בצהלה, וסגרנו את זה תוך 10 דקות את כל העניינים, בצורה יפה, באמת, למרות שאני חושב שכן הייתי יכול לתרום, וגם הקהל אגב לא קיבל את זה, אבל בסופו של דבר יצאתי, אין מה לעשות, זה הכדורגל.
ראינו לאן זה הוביל אותו.
כן, אבל הקריירה שלך, אתה יודע, כל פעם שאתה חושב שהקריירה שלך מתרסקת, אתה עולה על עצמך ועל היכולות שלך וחוזר לחיים, גם אחרי הפציעה שלך בנבחרת, גם בהפועל חיפה, אחרי ביתר ירושלים שחשבת כבר שאתה בסוף, הפועל חיפה עשית קפיצת מדרגה ושחררו אותך מהפועל חיפה, ושוב בהפועל באר שבע,
שזה עשי.
אתה קם לתחייה, זה מדהים בעיניי. ודבר נוסף, גם הרבה מכות מנטליות קיבלת. ובתור שחקן שקט, ובזמנו אנחנו יודעים שהפן המנטלי לא היה מוכר כמו היום, לא היו פסיכולוגים, לא היה אף אחד שמלווה אותך, ואחד, עוד פעם אנחנו מדברים על הדמות הבאית, לא היה לך, איך אתה בתוך כל זה מצליח להתמודד?
אני גם מסכים איתך, לא פשוט, אבל אין לך ברירה. או שאתה ממשיך ומחזק את עצמך ונלחם בשביל עצמך, או שאתה אומר די מספיק והולכים הביתה. אז אני בחרתי כן להילחם, כי אני תמיד ידעתי את היכולות שלי, וידעתי שאם אני אהיה במקום שיסמכו עליי ויתנו לי, אז הם יקבלו גם בחזרה. לכן לא ויתרתי.
אך, לאחר מכן אתה הופך לסוג של קבלן עליות, נכון? היית כזה מלך בישולים, אמנם לא קבלן עליות, אבל מלך בישולים כמעט בכל קבוצה שאתה מגיע אליה, אתה הופך לכוכב של הליגות הנמוכות.
כן, זה כבר...
זה כבר שינוי תפנית? זה בראש שינית?
לגמרי שינוי בראש כבר, שהחלטתי שכבר אני ארד לליגה לאומית. גם נעשה כמה גרושים מעליות ליגה. למזלי הייתי באמת בקבוצות טובות שעלינו ליגה. וזה, אתה צודק לגמרי, זה באמת, אתה משנה את כל התפיסה שלך, לא חס וחלילה מבחינה מקצועית, אבל התפיסה הזאת היא שאתה כבר, זהו, אתה משלים עם זה שאתה כבר בליגות הנמוכות, שזה לא פשוט, אבל
ליגה קשה.
ליגה קשה מאוד.
תרמי ליגת העל, מסי.
בשנים שאני הייתי בליגה לאומית, הליגה לאומית הייתה מאוד חזקה, אפילו לדעתי אפילו יותר מליגת העל, וזה לא פשוט. אבל למזלי תמיד בקבוצות שהייתי, הם היו קבוצות טובות וחזקות, ונהניתי מכל רגע בסופו של דבר.
מבחינה כלכלית, אתה הרגשת שינוי? זאת אומרת שהסכומים, אותם סכומים או שגם בזה חלה ירידה?
ברור שחלה ירידה בזה, אבל עוד הפעם, אם אתה בסופו של דבר מצליח כן לעלות ליגה, אז אתה יודע, זה מתאזן, אבל לגמרי לא אותם סכומים.
היית מוכן לפרישה? בשנים האלה כבר הכנת את עצמך לדבר הבא?
האמת שאני אפתיע אותך, אני עדיין לא פרשתי, באופן רשמי.
מה זאת אומרת?
עדיין לא פרשתי, אני יכול פתאום לחזור לשחק.
לא הצרת על זה רשמית, אבל אתה גם לא משחק מקצועי.
לא משחק מקצועי, כבר 3 שנים, משהו כזה. כאילו יותר, 4 שנים. כל פעם יש הצעות, בוא תשחק קצת פה, קצת שם, אבל כרגע טוב לי איפה שאני.
רגל ימין, אותה רגל ימין?
לגמרי.
זיו, איך אתה מסכם את השנים שלך בכדורגל הישראלי? אתה מרגיש שיכולת לתת יותר? תחושת פספוס? או שאתה מרגיש סופק?
אז אני אגיד לך, אני שעליתי בשנת 84 מאתיופיה לישראל, לא חלמתי לרגע שאני אעשה את מה שעשיתי לאורך כל הקריירה שלי, כל הדרכים. אז אני יכול להגיד רק תודה רבה על הזכות הזאת שניתנה לי לשחק כדורגל, להכיר אנשים, לבנות את עצמי. מי שאני היום זה אך ורק בגלל הכדורגל.
לגבי סוף הקריירה, דיברנו כאילו, אתה כבר בסוף הקריירה, סיימת לשחק כדורגל, אתה התכוננת לחיים האמיתיים, זאת אומרת שעכשיו אנחנו יודעים שאתה מאמן כדורגל, אבל זה משהו שידעת להכין את עצמך?
האמת שלא, אף פעם לא חשבתי לאמן, ועם השנים, כל פעם שהייתי בא לצפירים, אז ההנהלה שם, כפי שציינתי, הם לא עזבו אותי עד היום, היו אומרים לי כל הזמן, בוא, בוא תאמן, בוא תאמן, ועדיין לא, בתפיסה אצלי בראש, לא רציתי זה כל כך, אמרו לי בוא, רק תיכנס. ברגע שנכנסתי, זה משהו, זה חידק שמושך אותך, וזה זה משהו מדהים, לאמן ילדים, זה משהו מבורך, באמת, ואני זכיתי.
אני חייב להגיד לך לקראת הסוף, יש לך משהו להגיד לפני שאנחנו מסכמים, אלי?
אני רוצה שאת יספר לנו איך זה לעבוד עם הילדים בבית ספר כדורגל.
וואו, זה, אתה רואה, כבר אני מחייך, כי זה משהו ש...
ממלא.
אני עושה אותו בכזו אהבה, אני גם מאמן בית ספר לכדורגל וגם שתי קבוצות ליגה, שזה קצת שונה, אתה יודע, זה, יש את הגנים ויש את הטיפה יותר גדולים, ואני זכיתי ואני... אני אספר לכם בתקופה של הסגר האחרון, של חודש וקצת, שלא התאמנו, פה הרגשתי את העבודה שלי, ואני אסביר. ברגע ששלחתי להם תוכנית עבודה של אימונים, לעשות את זה ולשלוח לי בווידאו, ואם אתה היית רואה את הסרטונים שהילדים האלה יום יום, שעה שעה, שהולכים לך, כמה איך הם עובדים, איזה רציניים הם, אז זה בשבילי בתור מאמן, זה אומר שמכבדים אותי, הם רואים את הדרך שלי, וזה סיפוק אדיר, ואני רואה את עצמי ממשיך לאמן אך ורק ילדים.
קודם כל אנחנו רוצים להגיד לך כל הכבוד, אנחנו באופן אישי תמיד גם עם אסאי בפרק הקודם ועם יחיאל צגאי דוחפים, שספורטאים שלנו יוצאי העדה אחרי הקריירה של הכדורגל ילכו לאמן, יתפסו מקומות, אתה יודע, יש הרבה מוכשרים גם, גם בפן הניהולי. אני מאמין שאתה כן יכול גם להתקדם בצד הזה, אל תפחד, לך, אנחנו מאחוריך, העדה שלמה מאחוריך. ומעבר לזה אנחנו רוצים להגיד לך, אני לא יודע כמה אתה מודע לזה, אבל אתה באמת עשית היסטוריה ומבחינתנו אתה פורץ דרך, שברת תקרת זכוכית. להיות השחקן האתיופי הראשון שמשחק בליגת העל, זה לא משהו שמובן מאליו.
דוגמה אנחנו, לכולם.
אנחנו רואים היום ספורטאים, אתה יודע, שחקנים שמגיעים, וגם מסי כמאמן, אנחנו נראה עוד מאמנים בהמשך. זאת אומרת שעשית משהו ורואים תוצאות, נתת הרבה ביטחון לנוער, שגם אם אתה לא חושב, גם אם אתה לא מרגיש את זה באופן אישי, נתת ביטחון והרבה הרבה מעריכים את זה.
תודה.
זהו, אנחנו בעיקרון סיימנו, אנחנו רוצים להגיד תודה, קודם כל לשותפים שלנו לדרך, לחסות ראיתי אלי דוד, תודה לכם על הליווי הצמוד. אלי, מילות סיום?
תודה רבה לכם, אנחנו היינו הבקסטייג', תעקבו אחרינו גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם ביוטיוב. תודה רבה.
תודה רבה, זיו. תודה רבה, תודה לכם.